C'est un roche qu'il faut faire avec ça, tout ce qui est chaleur.
הגמרא, מסכת בבא בתרא דף י"ד, אומרת שירמיהו כתב ספרו ומלכים ומגילת איכה. וגם בכלל היא מציבה אותם שם ברצף הזה, בבחינת הזה, אצלנו היא מופיעה בתוך המגילות, אבל זה הסדר של המקורי. ובאמת, תכף נראה גם שיש הרבה קשר בין, גם בלשון, כשניכנס קצת ל... הסיפור, אז נראה לפרקים, אז נראה שיש קשר לשוני בין איכה לירמיהו, יש הרבה דברים שקשורים ודומים וסיפורים שמופיעים מכאן לשם וכן הלאה. אז זה דבר ראשון. באיכה יש לנו חמישה פרקים, ארבעת הפרקים הראשונים של מגילת איכה הם לפי סדר א' ב'. שכן זוכרים? פרק ראשון א' ב', פרק שני לפי א' ב', פרק שלישי א' ב' משולש וקצר, פרק רביעי גם לפי א' ב', פרק חמישי, אקראי. פרק חמישי אקראי, המוזר הוא שיש בו 22 פסוקים, אבל הוא עדיין אקראי. אז כאילו משהו שם על זה, אולי בא לומר שכאילו המצב החורבן החריף גם את הסדר. בתהילים... זה השיא. לא, פרק החמישי, נראה את זה בהמשך, שהוא מדבר ממש על השיא של החורבן, כן. נראה את זה, הוא מדבר על זה.
חורבן מופיע עוד מהפרק הראשון, אבל...
עוד רגע. אתה צודק, בגדול. ובכל זאת נראה שהפרק הראשון לא מדבר, הוא כן מדבר על חורבן ירושלים. כל פרק הוא עומד בפני עצמו, הוא נושא בפני עצמו, נדבר על זה אחר כך, נדבר עליהם לגופם. שהפרק הראשון מדגיש נקודה אחרת, פחות את נקודת החורבן. עוד רגע נראה. יש פרק, יש פרקים בתהילים שרואים דברים כאלה, שיש סדר א' ב', ואז כאילו ברגע שמדברים על, מדברים על הרשעה או על, על חורבן, אז א' ב' מתבלבל. בלי קשר, לפעמים יש פה החלפות של פ' וע', שזה כבר המדרש שם לב. לפעמים ע', פה פ' לפעמים קודמת לע'. חזן מדברים על זה שהקדימו פה לעין וכל מיני דברים כאלה. חתם רגלי, הנה. אז זה הדבר הראשון ככה, המגילה נקראת, אנחנו קוראים לה איכה, כי ככה היא מתחילה. איכה ישבה בדד, וגם לא רק הפרק הראשון, איכה יעיב באפו, גם הפרק השני וגם הפרק הרביעי, כולם מתחילים זה, חוץ עם פרק ג' כן, שהוא מתחיל בעני הדבר. כי הוא מדבר יותר על הנביא שכותב את המגילה, הירמיהו. אז אנחנו קוראים למגילה איכה, אבל בגמרא היא נקראת קינות. זה השם שלה, מגילת קינות, ככה היא נקראת. קינה זה דבר שאנחנו פוגשים בתנ"ך כמה פעמים. יש גם בישעיהו, גם בירמיהו, גם ספר איוב, כולו מלא קינות. קוראים בהפטרה של אישה ואב אז אנחנו קוראים בפרק ח' בירמיהו, סוף הסיפים להפטרה של אישה ואב קוראים את זה תמיד במגינת איכה וכו' מדן נשמע נחרת סוסיו, מכל מצרות אביריו רעשה כל הארץ, הצבא הבבלי מתקרב לארץ ישראל, ואז תקינות, מבליגיתי עלי יגון, עלי ליבי דווי, ממש פסוקים שאנחנו מכירים מאיכה, הנה כל שבעת בת עמי מארץ מרחקים, הביטוי הזה בת עמי, גם כן מוכר לנו. ותסתכלו מי ייתן ראשי מים ואיני מקור דמעה, ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי, מי יתנני במדבר, אני בפרק ט' פסוק א', מי יתנני במדבר מלון ארוחים, ועזבה את עמי ואלך מאיתם, וידרכו את לשונם קשתם שקר, ולא לאמונה, איש מרעהו ישמרו. בקיצור, קינות של ירמיהו, הוא אומר את זה מפורש, על הערים, פסוק פרק ט' פסוק ט', על הערים עשה וחי ובנהי, ועל נאות מדבר קינה, כי ניצתו מבלי איש עובר, ניצתו, זה הפכו לצייה, לא נשרפו, ניצתו. כן, הפכו לצייה, כי ניצתו מבלי איש עובר ולא שמעו כל מקנה מעוף השמיים, נדדו הלכו. אז הנה הוא אומר, קינה, ירמיה הוא נושא את הקינה, מי האיש החכם ויבן זאת וכו'. כן? נבון, לכן, וזה הסיפור, כן? ולכן בסוף ההפטרה, מי שזוכר, כתוב ככה, כה אמר אדוני צבאות, התבוננו וקראו למקוננות ותבואנה, ואל החכמות שיחו ותבונה ותמהרנה ותיסנה עלינו נהי, ותרדנה עינינו דמעה ואפפנו הזדומיים, כי כל נהי נשמע מציון. קוראים למקוננות, יש תפקיד בתנ״ך, תמיד הגברים הם נלחמים, אנשים, תלוי. אם הגברים מנצחים, אז הם יוצאות בטוחים ובמחולות. אם הגברים מפסידים, הם מקוננות, כן? ועד החלום, כן? בסיס רב, התייבב, כל אחד והתפקיד שלו, של אלה שנלחמים, זה אלה שבוכים. ירמיהו פה, הוא עם אלה שבוכים. הוא כותב את הקינה למקוננות, כי הגברים מתו בקרב. אז הוא נשאר. אז איכה, הוא כותב את הקינות, הוא נשאר עם הילדים והנשים, כן, החלשים, הזקנים, שהגברים כבר מתו, והוא כותב את הקינה, כן, אז זה מה ש... זה בעצם מה שיש פה באיכה, במגילת איכה. גם יש שם, בפרק למד ה' כתוב ש... ויקונן ירמיהו על יאשיהו. זה... עכשיו, קיצור, הוא מקונן, גם שם, גם יש כמה פעמים שכתוב שהוא מקונן על עוד דברים, גם בישעיהו דרך אגב, ישעיהו פרק סמך דלת, יש קינה שאנחנו מאוד מוכרת. קיצור, זה דבר שנמצא, שיש בתנ״ך. זה שיש מגילה,
שלמה... אני חושב שכתבה
מקוננות כאילו, זה... המגילה הזאת קראו קינות, זה היה השם שלה, זה הייתה קינות, כן, זה היה זה. מתי היא נכתבת, אז מי שזוכר, יש גמרא, ידועה במסכת מועד קטן. שלא נמצאת פה, אז לא משנה,
מי זה בעל פה.
שמתארת את יהויקים מלך יהודה, שיושב ממש בסוף...
מה למטה?
מה?
למטה. יש לה עוד שירותו.
אולי למטה יש פה? לא, אולי. הנה. גמרא מתארת את כתיבת מגילת איכה. ממש בסוף מועד קטן. מועד קטן זה מסכת קטנה. כן, מאוד כיף ללמוד אותה. עוסקת בדיני הגלות בכל המועד. כן, אומרת הגמרא, אומרת הגמרא מדברת על קריאת בגדים כששומעים שמוע רע. אחד השומע ואחד השומע, מפי השומע חייב לקרוא. והעדים אינם חייבים לקרוא שכבר קרו בשעה ששמעו. והגמרא מוכיחה את זה. ואז הגמרא מדברת על פסוקים מירמיהו פרק ל"ו שתכף מסתכל אותו. ספר תורה שנשרף, מי שראה ספר תורה שנשרף, מנה לנו שהוא צריך לקרוא. אומרת הגמרא, דכתיב ההיא כקרוא יהודי. יהודי זה שם של איש פה. שלוש דלתות וארבע, ויקראיה בתער הסופר והשלך אל האש, אשר אל האח. מהי שלוש דלתות וארבעה? דלת בתנ״ך, זה לא רק דלת, אלא עמודה במגילה, נקראת דלת. בסדר? זה מעניין שבספרים הקדומים, אז יש דלת, יש שער, יש כותרת, יש עמוד. כמו בניין, כל החלקים של הבניין, בתוך הספר. עמוד, כותרת, שער, דלת, יש כמו בית. בסדר? אז זה... אז הוא... ויהי חיקרו יהודי שלוש דלתות וארבע. אבא יקרא בתער הסופר והשלך אל האש, הוא קורע את המגילה ומשליך אותה אל האש, תכף נראה איזה מגילה. אמרו ליהויקים, כתב ירמיהו ספר קינות. כלומר, הדברה מפרשת שכל מה שקורה בירמיהו פרק ל"ו, שתכף נקרא שם את הסיפור, זה הספר קינות. איכה. אמר להו, מה כתיב בי? הוא לא, איכה ישבה בדד. אמר להו, אנא מלכה. מה יש להגיד קינות, אני עדיין המלך. מה, על מה הוא קונן? כן, ימיהו, לפי זה כותב את זה כמנבואה את הקינות. אמר להם, אנא מלכה. אמר להו, בכה תבכה בלילה. כן, שאמרו לו, כתוב, בחות יבכה בלילה, פסוק שני, אמר לו, אנה מלכה, גלתה יהודה מעוני, אנה מלכה, דרכי ציון אבלות, אנה מלכה, היו צריה לראש, אמר לה הוא, מן אמרה, כי השם הוגה על רוב פשעיה, מיד קדר כל הזכרות שבה, הוא שרפן באש, קדר כל הזכרות, כאילו הוא חתך את הזכרות של שם השם, או קדר, או השחיר אותם, כן, ושרף את המדידה באש. הוא שרפן באש, והיינו לכתיב, ולא פחדו, ולא קראו את בגדיהם, מכלל דבאו למקרא. אומר שם הנביא ירמיהו, שכל השומעים שעמדו במקום, לא פחדו ולא קראו את בגדיהם. למה הוא אומר ולא קראו את בגדיהם? למה להגיד את זה? למה שלחשוב שהם כן צריכים לקרוא? תשובה, אומר, בכלל, דבאו למקרא, כנראה מה אתה לומד, שהם כנראה כן היו צריכים לקרוא, מכאן שקוראים את, צריך לקרוא על ספר התורה שנשרף. ככה מבינה הגמרא. למדנו שכדי לשמוע, לראות איך נכתבה המגילה, צריך לעיין בירמיהו למדבר. בואו נעיין בירמיהו פרק למדבר, סיפור כתיבת מגילת איכה, לפי חז"ל. אז אני בירמיהו פרק למדבר, פסוק א'. ויהי בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור. קח לך מגילת ספר, וכתבת אליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים, מיום דיברתי אליך מימי יאשיהו ועד היום הזה. פשט, לא כדברי הגמרא, הפשט, תכתוב את כל מה שכתוב, מה שדיברת מימי יאשיהו עד היום הזה, כלומר מפרק א' עד פרק כ' בערך, תכתוב את כל הפרק, מה שדיברת מירמיהו ומתחיל לנבא בתחילת ימי יאשיהו, בסדר? תכתוב את כל, משנת 627 בערך לפני הספירה, תכתוב את כל מה שניבאת עד היום, 20 ומשהו שנים, תכתוב, תעלה את זה על הספר. חז"ל מבינים שמדובר כנראה על מגילת איכה, כמו שראינו. אולי, תקשיבו אותו מה אומר השם, אולי ישמעו בית יהודה את כל הרע אשר אני חושב לעשות, לעשות להם, למען ישובו איש מדרכו הרעה, וסלחתי לעוונם ולחטאתם. אז האולי של השם זה על אולי ישובו, כי בהמשך תראו שזה קצת משתנה. אולי ישובו איש מדרכו הרעה, למען ישמעו, אולי ישובו. כן, סליחה, נכון? כמו שאמרתי. אולי ישמעו, סליחה. אולי ישמעו בית יהודה, למען ישובו איש מדרכו הרעה. ויקרא ירמיהו את ברוך בן אריה, ויכתוב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי אדוני אשר דיבר עליו על מגילת ספר. ויצווה ירמיהו את ברוך לאמור, אני עצור, לא אוכל לבוא בית אדוני. ובתא אתה וקראת במגילה אשר כתבת מפי את דברי אדוני באוזני העם, בית אדוני ביום צום, וגם באוזני כל יהודה הבאים מהריהם תקראים. כלומר, ירמיהו עצור בחצר המטרה, מזוהה איפשהו בצפון העיר העתיקה ליד שער שכם, הוא עצור שמה. הוא יצור שם בעקבות כל מיני נבואות קודמות שהוא נשא, נבואות שמאוד הצבנו את יהויקים, ולכן הוא שם אותו בכלא, בחצר המטרה, מטרה מלשון לנטור, שם היו שומרים את האסירים שלא רצו שהוא יצרו, והוא קלו שם, וגם אסור לו לנבא, כן, אסור לו, הוא לא יכול להגיד כלום, והוא עכשיו עוקף את זה על ידי זה שהוא אומר לברוך שילך ויגיד בשמו, אבל הוא לא מסתפק בזה שהוא רק אומר לו, לך תגיד בבית המקדש, תגיע ביום צום לבית המקדש ותגיד, אלא הוא גם מכתיב לו, כן, שהוא כותב את זה בתוך מגילה. תכף נחשוב על זה. אולי, פסוק ז', אולי תיפול תחינתם לפני אדוני וישובו איש מדרכו הרעה, כי גדול אף והחמה אשר דיבר אדוני אל העם הזה. אז האולי של השם זה על עם ישראל, אולי ישמעו, והאולי של ירמיהו זה אולי תיפול תחינתם לפני השם, זה על הקדוש ברוך הוא. ויעש ברוך בן אריה ככל אשר ציווה ירמיהו הנביא לקרוא בספר דברי אדוני בית אדוני. ירמיהו מצווה אותו לבוא עם המגילה הזאת שכנראה לפי חז"ל היה כתוב בה את מגילת איכה ביום צום אל בית המקדש, כנראה שביום צום כל העם מתכנסים לבית המקדש, לנצל את ההזדמנות ולקרוא את זה באוזני העם, ואנשים אולי זה יעורר אותם איזושהי תשובה.
איזה הקלות במעצר?
מה?
איך המגיע משחרר?
בדיוק, כאילו הוא יכול לדעת, הוא מציע, הוא עוקף בעצם, זה כמו אסיר חמאס, כן? שהם מוציאים דרך לשלוח מכתבים החוצה, כן? על ידי כל מיני מבקרים וכזה, אז גם כן, ברוך בן אריה. ברוך בן אריה הסופר הוא עוזרו הוותיק, כן? של ירמיהו, ממשפחה מכובדת. סופר זה גם בכלל תפקיד מאוד מאוד חשוב באותה תקופה, ייתכן שאפילו היה עובר, כנראה במשפחה, לאדם שיודע לכתוב בצורה יפה, על קלף, יודע לנסח, וכדי דבר הזה, בהמשך, מי שמכיר קצת בספר ירמיהו, לקראת סוף הספר רואים שהיה לו אפילו שאיפות נבואה, פרק מ"ה, רואים שהוא רצה להיות נביא בעצמו, ומאוד רצה, אבל ירמיהו אומר לו, השכר שלך, זה שכתבת את הנבואה, זה שלא תמות, תגיד תודה. נבואה, לא כל כך מהר.
רגע,
מיד נראה איזה צום.
נכון. והיא בשנה החמישית ליהויקים מן יאשיהו מלך יהודה, בחודש התשיעי, קראו צום לפני אדוני, כל העם בירושלים וכל העם הבאים מערי יהודה וירושלים. אז אתה צודק, כן? בחודש התשיעי הוא חודש, איזה חודש זה יוצא החודש התשיעי? כסלב, איזה צום יש בחודש כסלב? אף צום. אז איזה, יש שתי אפשרויות פה.
משהו יעזור.
דבר ראשון, כסלב, מתי עושים צום בחודש כסלב?
אם אין גשם.
כשאין גשם, יכול להיות שבאמת לא ירד גשם, כל העם יתכנס להתפלל על הגשם. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהיא גם סבירה, כמו שקראנו לפני כמה דקות, כן? לפני זה, מידה נשמע נחלת סוסר, זה בשנה החמישית ליהויקים. שנה החמישית ליהויקים, זה בדיוק שנה אחרי קרב קרקמיש, כשהבבלים מנצחים, מביסים את הצבא האשורי והצבא המצרי, כן, בצפון, ועכשיו הצבא הבבלי כובש את כל השטח עד מצרים. הוא קובע את המפקדה שלו, נבוכדנצר, קובע את המפקדה שלו בריבלה, שזה בסוריה, ומשם הוא יוצא לכבוש את כל האזור. זה מה שקראנו מקודם, מדן נשמע נחרת סוסיו. כבר שומעים את הסוסים שלא מתקרבים, כן? והעם רועד, וכמו שנראה, אני אספר לכם בהמשך, יש על מה. יש על מה. יש מה לפחד מנבוכדנצר, יש לו סיבה טובה, כנראה, להתנקם ביהויקים. כולם עולים לירושלים לצום. ייתכן שזה הצום שמדובר. ויקרא ברוך בספר את דברי ירמיהו בית אדוני בלשכת גמריהו בן שפן הסופר בחצר העליון, פתח שער בית אדוני החדש באוזני כל העם. כל העם עומד שם בחצר של בית המקדש, וברוך בן אריה קורא את הספר שם באוזניהם. וישמע מיכאיו בן גמריהו בן שפן את כל דברי אדוני מעל הספר. כלומר, בוא נעשה סדר. יש את הלשכה של גמריהו בן שפן הסופר. שפן, אתם בטח זוכרים אותו, הוא היה סופר לפני משפוע במלכים ב' בתקופת יושיהו הוא היה סופר. עכשיו אנחנו כבר בתקופת הבן שלו שנקרא גמריהו בן שפן. אגב, את החותמת שלו, גמריהו בן שפן, מצאו בעיר דוד. וחותם, טבולה שלו, מצאו בעיר דוד. אז לשכת גמריהו בן שפן הסופר, שמה עומד ברוך, כן? בפתח שם עומד פתח שער בית השם, כנראה שהלשכה שלו הייתה צמודה לשער, ושמה הוא קורא את המגילה הזאת באוזני כל העם, והבן של אותו סופר, מיכאיהו, בן גמריהו בן שפן, כן, שומע את כל הדברים, וישמע מיכאיהו, בן גמריהו, בן שפן, את כל דברי השם מעל הספר, וירד בית המלך, ירידה, כן, מבית המקדש לארמון המלכי בית דוד, ירידה קטנה, וירד בית המלך על לשכת הסופר, אלא לשכת הסופר שנמצאת בבית המלך, והנה שם כל השרים יושבים, אל ישמע הסופר, ודליהו בן שמעיהו, ואל נתן בן אחבור, וגמריהו בן שפן, וצדקיהו בן חנניהו, וכל השרים. כן, הוא פוגש שם ישיבת קבינט. כל השרים מכונסים, זה אגב די הגיוני ומתאים למה שאמרנו עכשיו. יש כינוס של השרים, כשהעם מתכנס לצום, יש כינוס קבינט של השרים, כי הצבא הבבלי מתקרב. לא כתוב את זה מפורש, אני רק מניח. ויגד להם מיכאיהו את כל הדברים אשר שמע בקרוא ברוך בספר באוזני העם, וישלחו כל השרים אל ברוך, את יהודי בן נתניהו, בן שלמיהו, בן כושי למור, המגילה אשר קראת בה באוזני העם, ככנה בידך ולך. כלומר, השרים שומעים בעל פה מפי מיכאיהו בן גמריהו בן שפן, ושולחים את יהודי להזמין את ברוך בן אריה, הסופר של ירמיהו, לקרוא להם, אמא מלווה עם המגילה. ויאמרו אליו, שבנה, פסוק תתווה, שבנה וקראנה באוזנינו, ויקרא ברוך באוזנינו. סיבור שני, אז אנחנו כבר עברנו מעגל, אני קודם הוא קרא באוזני העם, עכשיו הוא קורא באוזני הקבינט המדיני ביטחוני. כן. זה חשוב, ולכן אני מדגיש את זה, עוד מעט נראה. ויהי כשומעם את כל הדברים, פחדו איש אל רעהו, ויאמרו אל ברוך, הגד נגד למלך את כל הדברים האלה. ואת ברוך שאלו לאמור, הגד נא לנו, איך כתבת את כל הדברים האלה מפיו? ויאמר להם ברוך, מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיום. הם, אז תשימו לב איזה חקירה, הם עושים לו, רגע, איך בדיוק כתבת? איך זה יכול להיות? איך זה עבר? הוא מסביר להם, כתבתי, הוא אמר לי, הוא צעק אליי, אני ישבתי, כתבתי. יש פה איזה משהו מאוד חשוב בעניין הזה של הכתיבה. יש שתי אפשרויות. הכתיבה באה להגיד, איך היא להסביר, איך ירמיהו עוקף את הזה שלא לנבא. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, וזה כנראה יותר חזק, זה להבין שאת משמעות הכתיבה. אדם שאומר נבואה, אמר, כלם פאדי. בסדר. כתבת, זה נצחי. זה כבר לא זמני. לא כותבים כל דבר. רק דבר שהוא בעל משמעות. כותבים אותו. אסתר, אמרה להם, אסתר, כתבוני לדורות. כן? יש משמעות, רק כשאתה כותב משהו, וכתוב בספר וחתום, ראינו בישעיהו. זה הופך את זה לנצחי. תורה שבכתב מול תורה שבעל פה. תורה שבעל פה היא דינמית. היום עדים ככה, מחר ישתנה המציאות, זה יכול להיות שיעמוד בדין אחר, ישנה את הדין. תורה שבכתב זה נצחי. הכתיבה היא מאוד משמעותית. כן, אתה יכול להגיד למישהו משהו, אתה כותב לו את זה במכתב, אחרת לגמרי, זה כבר לא אוויר טוב, מי שמע, מי לא שמע, אף אחד לא יודע. זה כתוב, כן, במשרדי ממשלה, אתה מתקשר, איך אתה יודע? כתבת מייל, יש העתק. זה בטוח יקרה עכשיו. רק תכתוב גם למטה, העתק לנציב התלונות, זהו. אפילו אתה לא שולח לו. למה? כתוב. או, זה מפחיד. יש איזה גושפנגה, יש איזה העתק. כן? זוכרים. וזה בדיוק מה שקורה כאן. איך כתבת את כל הדברים האלה מפי, והוא מסביר להם. ואגב, הביטוי הזה, אני כותב על הספר בדיו, מאיפה הוא מוכר לנו? מסכת מגילה, המשנה שם דנה לגבי הלכות דיו, כן, והלכות מגילה, ושם אומרת המשנה, עד שתהא כתובה על הספר ובדיו. זה ציטוט מכאן. ו?
לא כתוב שם
השורית
במשפט?
נכון, 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 נכון. איך, באיזה שפה, שורית, בדיו, בקנקנטו, בקומוס, וכל מיני דברים כאלה, באיזה דיו, ואז בסוף הוא רואה, כן, עד שתהא כתובה, אז אולי השורית, יכול להיות, על הספר ובידאו, אבל לא משנה, זה ציטוט מכאן. כלומר, מכאן לומדים הלכות כתיבה. נכון. ואמרו השרים אל ברוך, לך יסתר אתה וירמיהו ואיש על ידה איפה אתם. בתור התחלה, אנחנו עכשיו הולכים להביא את זה למלך, אז דבר ראשון תתחבא. כלומר, הם מבינים את הפוטנציאל הנפיץ של הדבר. ויבואו אל המלך חצרה, ואת המגילה יפקידו בלשכת אלישמע הסופר. כלומר, הם מפחדים על המגילה, אז הם באים אל המלך, אבל את המגילה הם משאירים איפה שהם ישבו, בלשכת, איפה שישב שם הקבינט, בלשכת אלישמע. ויגידו באוזני המלך את כל הדברים, מספרים לו בעל פה. וישלח המלך את יהודי לקחת את המגילה. שימו לב, גם הוא לא מסתפק לשירה בעל פה. לקחת את המגילה. ויקחיה מלשכת אלישמע הסופר, ויקראה היהודי באוזני המלך, ובאוזני כל השרים העומדים מעל המלך, שהם שומעים את זה כבר בפעם השנייה או השלישית. והמלך יושב בית החורף בחודש התשיעי, כסלב, בית החורף הוא יושב, ואת האח לפניו מבוארת. כן? המלך יושב לו, אני חושב שיש שתי משמעויות לסיפור פה עם האח, למה צריך לכתוב שהאח לפניו מבוארת? אחד, זה עוד רגע נפגוש את האח שוב, אז זה קשור להמשך, שנראה שהוא שורף את המגילה. אבל זה גם יוצר לנו איזשהו פער בין מה שקורה בעם לבין מה שקורה אצל המלך. העם עומד איפה? בחצר המקדש, בצום. עועדים מקורס. הם, בוא נגיד ככה, מחוברים למה שקורה בחוץ. המלך יושב לו בחדר שלו, והאח לפניו מבוארת. אז זה גם לעניין הזה. ויהי כקרו יהודי, הנה הפסוק שגמרא ציטטה, ויהי כקרו יהודי שלוש דלתות וארבעה, יקראיה, משחק מילים, הוא קורא והוא קוראה, בתער הסופר, וישלך אל האש אשר אל האח, עד תום כל המגילה על האש אשר אל האח. אגב, פה לא כתוב שקדר הזכרות שבעלה, שהוא שרף אותה כפי כמו שכן. עד תום כל המגילה על האש אשר לך. מה עושה יהויקים? שורף את המגילה. אגב, זה חלק מהתפיסה. כמו שהתפיסה הייתה שאם אני שורף את זה, אז זה...
זה להיות...
זה לא יקרה. אני עכשיו משמיד את, את הכתב. אז זה לא... אני ארוס את זה. כן, אם אני מרחק, אני מרחק את זה. אנחנו פוגשים תפיסות כאלה בספר מלכים, שאם אני ארוג את הנביא, כן, אז אני אעצור את הנבואה שלו. אותו דבר, כן, נשרוף את המגילה. אגב, קורה פה בדיוק הפוך. כלומר, אם הוא לא היה קורא את המגילה, אז יכול להיות שהיא לא הייתה מתקיימת. יכול להיות שאם הוא היה, תכף נראה, אם הוא היה מקשיב למה שכתוב במגילה, כן, אז הוא דווקא, זה הפוך, כאילו. כן, דווקא בגלל שהוא שרף את המגילה, היא עכשיו תתגשם. זה מעניין. כן, אז, והנה עכשיו הפסוקים, עד תום כל המגילה על האש אשר על האח, הנה הוא שורף אותה באח שהזכירה מקודם, ואז הפסוק שהגמרא ציטטה, ולא פחדו, ולא קראו את בגניהם המלך וכל עבדיו השומעים את כל הדברים האלה, והגמרא מסבירה שהשרים כבר שמעו וקראו קודם, אבל המלך וכל עבדיו שעכשיו שומעים את זה פעם ראשונה מתוך המגילה, הם היו צריכים לקרוע את בגניהם, ולא קראו, וגם אל נתן, ודליהו, וגמריהו, זה אותם שמות של השרים שהזכרנו מקודם, הפגיעו במלך לבלתי שרוף את המגילה, אל תשרוף אותה, ולא שמע עליהם. כן, ויצווה המלך את ירחמיאל וכו', לקחת את ברוך הסופר ואת ירמיהו הנביא ויסתירם אדון. ואז, בפסוקים הבאים, וידבר השם אל ירמיהו, אחרי שרוף המלך את המגילה, שוב קח לך מגילה אחרת, וכתוב עליה את כל הדברים הראשונים אשר היו על המגילה הראשונה, וכולי, ויען אשר שרפת את המגילה, בוא יבוא מלך בבל וישחית את הארץ, והוא כותב את המגילה ועוד מוסיף עליה כהנה וכהנה, זאת לפי חז"ל מגילת איכה. בסדר? אז דבר ראשון, הסיפור פה, הבנו אותו ברובד הראשוני. הרובד הראשוני של הסיפור זה, שבאמת יש פה איזושהי כתיבה שמטרתה, כתיבה של מגילת איכה, שמטרתה להפחיד את המלך, המגילה נכתבת למרות שעוד לא קרה מה שכתוב בה, כמין קינות נבואיות על מה שיקרה לירושלים, ויהויקים לא מבין, כאילו מה יש לומר קינות אם אני כרגע הנמלכה, כאילו אני כרגע הכל בסדר, מה יש קינות? הוא שורף את המגילה, ההתעלמות שלו מהמגילה הזאת בעצם מביאה לידי קיומה של המגילה. כל זה, זה הרובד הראשון. אבל אני רוצה להתמקד בפסוק שכתוב פה, ולא קראו בגדיהם, שהגמרא הדגישה אותו, ולא פחדו ולא קראו את בגדיהם, זו רמיזה של ירמיהו, שהוא רומז לדעתו למה היה צריך להיות. בואו נחזור אחורה בזמן למלכים ב' פרק כף ב'. המלך בתקופה הזאת הוא יאשיהו. יאשיהו מלך צעיר, עולה בין 8 שנים כשהוא עולה למלוך, בדיוק עם ירמיהו. שניהם מתחילים במקביל, שניהם אגב ילדים קטנים. גם ירמיהו, אנחנו יודעים כמה כתוב קינה על הנוכל. יאשיהו בן 8 שנים במולכו, כשהוא בשנה החמישית למולכו, אם אתם זוכרים, מלכים ב' פרק כ"ב, יאשיהו עושה מהפכה. כי הוא בא מצווה. עושה מהפכה ענקית, מהפכה דתית, אגב כושלת, אם אתם זוכרים, בסופו של דבר. אבל המהפכה לא כל כך מצליחה, ירמיהו מדבר על זה, ובסופו של דבר הוא נהרג על ידי פרעה נכו. בדרך של פרעה נכו לעזור לאשור, מה שדיברנו קודם. בן 8 שנים יאשיהו במולכו, ו31 שנה מהלך בירושלים, ושם אמו ידידה בת עדיה מבצקת, ויעשה ישר בעיני אדוני, וילך בכל דרך דוד אביו, לא שר ימין ושמאל. ויהי ב18 שנה למלך יאשיהו, שלח המלך את שפן בן עצליהו ובן משולם הסופר בית אדוני לאמור. כלומר, בן 18, אז זה כבר שנת ה-18, בסדר? זה 13 שנה אחרי המהפכה הראשונה שכשלה. ניסיון שני.
זה אותו שפן.
כן. מיד נראה. עלה אל חלקיהו הכהן הגדול, ויתם את הכסף המובא בית אדוני אשר אספו שומרי הסף מאת העם, ויתנו על ידי עושי המלאכה מופקדים בית אדוני, אני קצת מדלג, אך לא יחשב את הכסף, כי באמונה הם עושים. ויאמר חלקיהו, פסוק ח', חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית אדוני. אופס, הולכים לחפש כסף ומוצאים. בתוך הארון של הכסף, ספר תורה. עד עכשיו פשוט אף אחד לא בדק שם בארון, כי אף אחד לא תרם כסף, כי כולם היו, יש שם את מנשה ואת עמון, שהם היו בשם גדולים. מנשה היה 50 שנה, בסדר? עשרות שנים אף אחד לא פתח את הקופה. יאשיהו, החליט לעשות בדק הבית, פותח את הארון, נגיד ספר תורה. לא היה דבר כזה. לא היו בכלל ספרי תורה. ויבוא שפן הסופר אל המלך, וישב את המלך דבר, ויום יבטיחו עבדיך את הכסף הנמצא בבית, ויתנו על יד עושה המלאכה, ויגיד שפן הסופר למלך לאמור, ספר נתן לחלקיה הכהן, ויקראהו שפן לפני המלך. חז"ל מתלבטים אם הספר זה כל התורה, או שזה רק ספר דברים. ויהי כי שמוע המלך את דברי ספר התורה, ויקרא את בגדיו. שומע את הספר, ומה קורה? קורע את הבגדים. זה הסיבה שהם היו אמורים לקרוא, לא בגלל שהם זרק אותו לאש, אלא רק מלשמוע את הספר, מה הם היו אמורים לעשות? קורע את הבגדים. ויצב המלך את חלקיה הכהן, ועכשיו תקשיבו, ואת אחיקם בן שפן, ואת אחבור בן מיכיה, ואת שפן הסופר, ואת עשיה עבד המלך לאמור. מה משותף לכל האנשים שהזכירו כאן? שהם האבות של אותם אנשים שהזכרנו מקודם בירמיהו פרק ל"ו. שפן, אפילו אולי, אני לא, זה לא כתוב במפורש, חלקיהו הכהן שמביא את הספר, ייתכן שהוא דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות. אולי הוא אבא של ירמיהו, לא כתוב את זה במפורש. אבל יכול להיות, זה מתאים, כי שפן הוא אבא, הסופר הוא אבא של גמריהו בן שפן, ואחבור הוא אבא של, ועשיה, כולם שם זה האבות של, ויושיהו הוא האבא של יהויקים. המלך הוא אבא של המלך, והשרים הם האבות של שרה, כל דור אחד קודם, ומה קורה שם בדור קודם? קורא, מביאים את ספר התורה אל המלך יושיהו, קוראים אותו, המלך קורא את בגדיו, ואומר, אוקיי, עוצרים את כל הממלכה, מהפכה אדירה, והוא עושה, והם עושים מהפכה אדירה, הם הולכים אל חולדה הנביאה, והיא אומרת להם, כה אמר השם, הנני מביא רעה אל המקום הזה, תחת אשר עזבוני, ומי שיקרא את כל המשך הפרק, הוא הורס את כל הבמות, הורג את כל כהני הבעל, משמיד שם, מנתץ את במות השערים, שורף את האשרה, מהפכה אדירה שעושה יושיהו, כן? מדהים. כלומר, עכשיו שאנחנו קוראים את הסיפור הזה, אנחנו מבינים מה עושה ירמיהו. ירמיהו מנסה לשחזר אירוע. בפעם הקודמת שהביאו ספר למלך, לאבא של המלך הזה, הוא לא יכול להיות שלא מכיר את הסיפור. אין? מה קרה? הייתה מהפכה אדירה שעצרה את החורבן. שעצרה את החורבן שחולדה נבעה עליה. כותב ירמיהו. חמישה, כמה פרקים יש במגילת איכה? חמישה פרקים. כותב ירמיהו חמישה פרקים כנגד חמשת חומשי תורה. הם שהיו שם, שמוצא יאשיהו. ומנסה לעצור. כמובן שיהויקים הוא לא אבא שלו. יהויקים הוא מלך רשע. ירמיהו בכלל לא יכל להיראות לפניו, שלא לדבר לפניו, כי הוא היה הורג אותו. אז ירמיהו פועל הפוך. כן? מה הוא עושה מאבא של חלקיהו? הוא הלך ישר למלך, אל יאשיהו. ירמיהו לא יכול לבוא ישר אל המלך. אז מה הוא עושה? הוא הולך אל העם, ומהעם מישהו שומע ורע אצל השרים, ואז השרים קוראים לו ואומר להם, אז השרים לוקחים את זה אל המלך, כן? אין לו ברירה, הוא לא יכול ללכת לשער, אז הוא פועל מלמטה, מה שנקרא, דרך העם. חלקיהו פעל מלמעלה, כן? זה משמעות בעצם, אז המשמעות של הסיפור שקראנו מקודם ירמיהו, זה לא סתם סיפור הכתיבה של מגילה, יש פה ניסיון שחזור של האירוע. אם למישהו נדמה שאני רומז, נגיד, לדן מרידור שאבא שלו היה באצל, או לציפי לבני שאבא שלו היה באצל, או לכל מיני, כל מיני כאלה, או בני בגין וכולי, אני לא רומז, אני אומר את זה מפורש, זה בדיוק אותו דבר, כן? זה בדיוק הסיפור. כן? יש הדור הבא, הדור הבא, אותו סיפור, שוב אותו מצב, שוב נלחם עם ארץ ישראל, הבנים של האלה שישבו שמה וכולי וכולי, איפה הם ואיפה אבותיהם? זה בדיוק מה שאנחנו רואים כאן. אז זה ההקדמה למגילה, ועכשיו בואו נקרא את פרק א' במגילה.
הרב, האנשים שלא קראו את הבגדים בית המדויקים זה הילדים של ה...
הילדים של אותם שרים שהיו נוכל...
הם לא קראו פעם ראשונה
כאילו? לא. מה? השרים יש. כנראה כן קראו, השרים דווקא כן התרגשו, קראו את בגדיהם. מי שלא קורא את בגדיו, זה המלך מעבדיו.
כשהם מצאצאים של הבנים של ה...
דווקא הבנים יכול להיות שכן קראו, דווקא השרים היו ממש בסדר, מי שלא בסדר, זה בסופו של דבר המלך. ובלי שהמלך מזיז, ימי בבית ראשון, אם המלך לא עושה משהו, לא קרה. טוב, אז אנחנו בפרק הראשון, אני לא אסביר פסוק פסוק, אנחנו אסביר בגדול על מה הפרק מדבר. כן, איכה ישבה בדד. העיר רבתי עם הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שרתי והמדינות הייתה למס. ואחות תבכה בלילה, אתם בטח מכירים, אני אקרא מהר, ודמעתה הלחייה, אין לה מנחם מכל אוהביה. כל ראיה בגדובה היו לה לאויבים. זה צריך להבין על מי מדובר, מי זה כל ראיה, מי זה כל אוהביה. כן? פשט המילים איכה ישבה בדד, זה איכה נשארה ירושלים לבד מכל תושביה. כן? העיר רבתי עם שעכשיו היא לבד. אבל אנחנו שמים לב שזה לא רק, זה דו משמעי, כי בדד גם מכל אוהביה וראיה שבגדובה. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, היא ישבה בגויים לא מצאה מנוח, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. דרכי ציון אבלות מבלי באים מועד, ריקות, הכל ריק, כל שעריה שוממים, כהניה נאנחים, בתולותיה נוגות והיא מרלה. היו צריה לראש, אויביה שלו, שלו מלשון שלווה, כי אדוני הוגה. על רוב פשעיה, עולליה הלכו שבי לפני צר. ויצא מבת ציון כל הדרה. היו שריה כאיילים לא מצאו מרעה, והלכו בלכוח לפני רודף. זכרה ירושלים ימי עוניה ורודיה, כל מחמודיה אשר היו מקדם, מנפול עמה ביד צר ואין עוזר לה. ראו הצרים, שחקו על משבטיה, כולם צוחקים עליה. חת חטאה ירושלים על כן לנידה היתה. נידה מנודה. כן? כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערוותה, הזילוה זולה, כן, וגם היא נאנחה ותשו רחוק, תומעתה בשוליה, כנידה, לא זכרה אחריתה ותרד פלאים, אין מנחם לה, פעם שנייה שאנחנו פוגשים את הביטוי הזה, הוא היה גם בפסוק ב', אין לה מנחם מכל הרבה, ראה אדוני עיתוני כי הגדיל אויב, ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים באו מקדשה אשר ציווית לא יבוא בקהל לך, כל עמה נאנחים מבקשים לחם, נתנו מחמדיהם ואוכל להשיב נפש. ראה אדוני והביטה, כי הייתי זוללה. כן, זה העונש. לא עליכם כל עוברי דרך, הביטו ורום, יש מחאו כמחאווי אשר עולה לי, אשר הוגה אדוני ביום חרון אפו. ממרום שלח אש בעצמותיי וירדנה, פרס רשת לרגלי, השיבני אחור. נתנני שוממה, עוד פעם כל היום דבה. זה מתקשר לנידה שראינו מקודם, דבה. נסגד עול פשעי בידו, הסתרגו עלו על צווארי, העוונות, הפשעים. הכשיל כוחי, נתנני אדוני בידי לא אוכל קום. סילח עול אביריי, אדוני בקרבי. קרא עליי מועד לשבור בחוריי, האויב. גת דרך אדוני לבטולת בת יהודה. אני לא אכנס לפסוק הזה כמו שחזל דורשים אותו, מעניין, אבל כרגע כאילו הקדוש ברוך הוא דורך אותם בגת. על אלה אני בוכייה, איני יורד המים. כי רחק ממני מנחם, משיב נפשי פעם שלישית, היו בניי שוממים, כי גבר אויב. פרסה ציון בידיה, קוראת לעזרה, אין מנחם לה, עוד פעם, ציווה אדוני ליעקב סביביו צריו, הייתה ירושלים לנידה ביניהם, גם הנושא הזה של נידה, חוזר כל הזמן, נידה, דבה, כן. צדיק הוא אדוני כפי ומריתי, שמעונה, נכון, זה כתוב, חול העמים, וראו מכאובי, בתולותיי ובחורי הלכו בשבי. קראתי להם אהביי הם הרימון. כהניי וזקניי בעיר גבהו, כי ביקשו אוכל למו וישיבו את נפשם. ראה אדוני קיצר לי, מאי חומרמהו, נהפך ליבי בקרבי כי מרום הריתי, מחוץ שקהלה חרב, בבית כמוות. שמעו כי נאנחה אני, אין מנחם לי, כל אויביי שמעו רעתי ססו, כי אתה עשית, הבאת היום קראת ויהיו חמוני. תבוא כל רעתם לפניך, ועולה למו כאשר עוללת לי על כל פשעי, כי רבות הנחותיי וליבי דווי, 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 נידע. אם כן, יש שני דברים שחוזרים פה כל הפרק, יש הרבה בגדול, אבל הפרק מדבר בגדול על הנקודה, על שני הדגשים, זה הירושלים הבודדה. כן? היא כמו נידע, היא דווה, ליבי דווי. כן, איך כתוב שם, תומעתה בשוליה, כמו מנודה, אף אחד לא רוצה להתקרב אליה, זה אחד, וזה קשור לחלק השני, אותו פזמון חוזר, אין מנחם לה, רחק ממני מנחם, משיב נפשי, כל מיני ביטויים שחוזרים, מופיע רק עוד פעם אחת בקוע התנך, ממני בקוהלת, בסדר? אין, ביטוי שחוזר פה 5 פעמים בפרק, זה הנקודה של הפרק, הבדד, תחושת הבדד, מי שזוכר, ספר איוב, זוכרים? זה גם חלק מהזה, שאיוב בא, אז הוא בפרק ח' אומר, ראי בגדו כמו נחל. הוא מצפה שהרעים לפחות יעזרו לו. וזה. אבל פה זה קצת יותר מזה, ופה צריך להכיר את הסיפור ואת הרקע. עוד פעם אנחנו חוזרים לספר ירמיהו. נבואת המוסרות והמוטות בספר ירמיהו, פרק כ' זין. כן. תסתכלו, אני קורא בפרק כ' זין פסוק א'. בראשית ממלכת יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה היה הדבר הזה לירמיהו מאת אדוני לאמור. כה אמר אדוני אליי, עשה לך מוסרות ומוטות, ונתתם על צוואריך. ושילחתם, תשימו לב, אל מלך אדום, ואל מלך מואב, ואל מלך בני עמון, ואל מלך צור, ואל מלך צידון, ביד מלאכים הבאים ירושלים, אל צדקיהו מלך יהודה. כלומר, יש כל העמים האלה שקראנו עכשיו, צור, צידון, אדום, מואב, עמון, כולם שולחים מלאכים לצדקיהו. בסדר? הסיפור הוא כזה, אני אקצר, נכון, זמני קצר? לא, יש לי כמה דקות, אז אני אגיד... עכשיו זה יצא טוב.
לא, כל פעם זה מסתכל דווקא ברבלה. כל פעם זה מסתכל ברבלה בדיוק.
אז אולי צריך לדעת להסתכל בזמן הנכון. כן, אז לענייננו. לענייננו הסיפור הוא כזה. המלך נבוכדנצר מסתבך קצת בצפון באיזה מרידה בדרום טורקיה. כשנבוכדנצר מסתבך בצפון, מתחיל משהו כזה. מתחיל כל העסק בדרום, שזה אנחנו, לבחוש. כל הממלכות הקטנות, שזה צור, צידון, אשקלון, יהודה, מה שנשאר מיהודה, כן, כי ישראל לא, כבר מזמן לא נמצאת, עמון ומואב, מתחילות לרחוש ולרצות למרוד. כן? וכולם שולחים שליחים אל צדקיהו מלך יהודה. זה מה שכתוב, כן? הם שולחים אליו, וזה. והם רוצים שהוא יצטרף למרידה. וירמיהו עומד בפרץ ואומר לצדקיהו, אתה נשבעת לנבוכדנצר, כן? אתה לא יכול להפר את שבועתך. וציוויתה אותם אל אדוניהם לאמור, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, כה תאמרו אל אדוניכם, אנוכי עשיתי את הארץ, את האדם ואת הבהמה וכו', ואתה אנוכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנצר מלך בבל עבדי. וגם את חיית השדה נתתי לו לעובדו, ועבדו אותו כל הגויים ואת בנו ואת בן בנו עד בו את ארצו גם הוא, עד שגם יגיע זמנו. והיה גוי והממלכה אשר לא יעבדו אותו, באחר וברעב ובדבר אפקוד על הגוי ההוא. ירמיהו אומר, בא לכל השליחים האלה שמגיעים לצדקיהו, ומנסים לשכנע אותו להצטרף למרידה, אומר להם, לא, 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 אל תעשו את הטעות הזאת, מי שיעשה את הטעות, ייפול.
הוא אומר לשליחים עצמם?
לשליחים עצמם הוא אומר את זה. כן, ואל צדקיהו מלך יהודה דיברתי ככל הדברים האלה, לאמור, הביאו את צוואריכם בעול מלך בבל ויבדו אותו ועמו וחיו, למה תמותו אתה ועמך בחרב ברעב ובדבר? צדקיהו הוא המפתח למרידה, אין מרידה שיכולה להיות בלי גב של מעצמה. מי הגב? איזה מעצמה יכולה להיות הגב למרד? מצרים! כל הממלכות האלה, זה מאוד נחמד שהן רוצות למרוד, אבל יש רק אחד שגובל במצרים, והוא צדקיהו. אם צדקיהו לא מצטרף למרד, אין מרד. צור וצידון ועמון ומואב הן מנותקות ממצרים. צדקיהו עומד ביניהם לבין מצרים. אם הוא מצטרף, אז כולם מגיעים אליו, כל השליחים מגיעים אליו. ואומרים לו, בוא תצטרף למרד. וירמיהו מנצל את השעה ואומר להם, אל תעשו את זה. אל תעשו את הטעות הזאת, הקדוש ברוך הוא גדול שעכשיו זה המצב. כן? יש, אני לא יודע, אתם מכירים, יש קטע כזה בספר באוליבר טוויסט, אתם מכירים? תקופתי. לא זוכר את השם אפילו. בכל אופן, כן, יש קטע כזה שהוא גדל בבית יתומים, ואז המנהל בית יתומים, הם רוצים לבקש תוספת אוכל ממנהל בית היתומים. אז כל זה, מי ילך לבקש, ומנהל אכזרי כזה ורשע, מי ילך, בוחרים איזה אחד, ודוחפים אותו קדימה. והוא עומד בזה, והוא בא לבקש עוד אוכל, ואיכשהו רק מוציא את המשפט, הוא נותן לו שתי סטירות, זורק אותו לרחוב. כולם צוחקים עליו ומה זה. זה בדיוק הסיפור. כלומר, מה קורה? כולם באים ומתחננים את צדקיהו, שהוא יצטרף למרד וזה, וירמיהו מנסה לעצור אותו ולא מצליח. צדקיהו מצטרף למרד, כשנבוכדנצר מגיע, הוא נוקם רק באחד. במי? צדקיהו. גם הגיוני למה? למה? הוא אחראי. הוא, בגללו. בעצם המפתחות היו בידו. הוא, זה שהשם.
הוא לא מתעסק עם כל המפתחות.
לא, כי לא תורח בכלל. הוא ישר הולך לירושלים, אחריב את ירושלים. כן? אם אתם זוכרים את זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים. אומרים ארו ארו עד היסוד בה. מי זה בני אדום? זה אותם אלה שקראנו עליהם עכשיו. שמגיעים לצדקיהו ומנסים לשכנע אותו למרוד. וברגע שהבבלים מגיעים לאחריב את ירושלים, הם מצטרפים לבבלים. תקראו בספר יחזקאל, פרק כ"ה, יש נבואות העמים של יחזקאל. יחזקאל עובר שם עם, את העמים האלה, רק את העמים האלה, שקראנו עליהם עכשיו, עובר אחד אחד, ומתאר מה יקרה להם, למה? בגלל מה שהם עשו, נקמה על מה שהם עשו. ועשו באדום כאפי ובחמתי וידעו את נקמתי. כן, נקמתי באדום ביד עמי ישראל. יען עשות אדום במקום נקם לבית יהודה וישמו השום ונקמו בהם. ולפני כן על מואב ובמואב אעשה שפטים ועל עמון למען לא תזכר בני עמון בגויים. מה פתאום יחזקאל כל כך הזה? כי כה אמר אדוני אלוהים, יען מחאך יד, מחאו כפיים ורקעך ברגל ותשמח בכל שטחה בנפש של אדמת ישראל. לכן הנני נטיתי את ידי עליך ונתתיך לבז לגויים והכרתיך מן העמים. השם אומר, בסוף גם אתם תחטפו. זה הסיפור, זה כל ראיה בגדובה. זה איכה ישבה בדד, העיר הבת ים. זה אין מנחם לה. זה הרגשת הבדידות. שירושלים הולכת בראש כל העמים, על פי בקשתם. וכן, למרד, וברגע שהאמת, כולם מסתובבים ותוקעים לסכין בגב. זה איכה ישבה בדד העיר הבת ים. זה הפסוק האחרון בפרק. תבוא כל רעתם, נכון? זה הרחק ממני. תבוא כל רעתם לפניך ועולה למו כאשר עוללת לי. זה בדיוק מה שיחזקאל אומר. שיקרה להם גם כן. אותו דבר. כי רבות הנחותיי ולבי דבי. כן, זה ה... הייתה ירושלים לנידה ביניהם. ברגע שנשמע הצבא של נבוכדנצר מתקרב, כולם מתחילים לשקשק, כולם בורחים, משאירים את ירושלים לבד מול המצור, במקרה הטוב, במקרה הרע, הם מצטרפים לבבלים. זה הסיפור של פרק א', על זה מדובר פה. כן, על הבדד הזה שכולם עוזבים את ירושלים. אז נכון, יש פה עוד כל מיני תיאורים של המצור קצת וכולי, אבל הגדול, בגדול, בגדול, הדגש של הפרק זה הבדד, הדבה, כן, אין מנחם לה, כן, כל ראיה, זה בדיוק ההתחלה. רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למס, אין לה מנחם מכל אוהביה, כל ראיה בגדובה, היו לה לאויבים. זה בדיוק הסיפור. אז הסיפור של פרק א' זה סיפור הבגידה הגדולה בצדקיהו, שחשב שהוא יותר חכם ולכן לא הקשיב לירמיהו. ובסופו של דבר...
הוא לא היה עובד השם
בקרב? צדקיהו? ממש
לא.
היו ציפיות אולי, כן. התחלה, היו ממנו ציפיות גדולות.
יש לו שם כזה?
השם צדקנו. נראה את זה בהמשך, נדבר על זה קצת אולי. פרק שלישי. והרכבים, נדבר על זה. כן, היו ציפיות. אבל מהר מאוד.
מי זה אבא שלו?
צדקיהו הוא מלך חריג. הוא היחיד שלא שייך לשושלת הרציפה. נכון? אתם זוכרים, יושיהו, יהואחז, יהויקים, יהויכין, צדקיהו. אם אני זוכר טוב, זה הולך ככה. יושיהו, אחרון גדולי המלכים, דיברנו עליו עכשיו, בהתחלה, נכון? הניסיון לשחזור. הוא הבן של מנקן, מנשה, עמון. חזקיהו אתם זוכרים, נכון? מנשה, עמון, שני רשעים. כן, ממשה 50 ומשהו שנים, חוזר בתשובה בסוף ימיו, אחרי שהוא נלקח לבבש. המון, יאשיהו, יאשיהו מלך הצדיק האחרון, הולדים לו יהואחז ויהויקים. כן, יהואחז, הוא מלך אחרי שלושה חודשים, כן, ממונה למצרים, אחרי שלושה חודשים הוא נלקח, הוא שם את יהויקים, קוראים לו אליקים, משנה את שמו ליהויקים, אחרי יהויקים שהוא גולה, גלות יהויקים, שדיברנו עליהם מקודם, גלות יהויקים, הבן שלו יהויכין. בסדר? גם הוא נלקח על ידי מלך בבל, ואז מחליף אותו מתניה, הוא צדקיהו. בסדר? שהוא, אתם רואים כבר שזה חזרה אחורה. יחזקאל אפילו לא קורא לו המלך, יחזקאל קורא לו הנשיא. כי הוא לא, הוא לא, הוא לא ברצף. בסדר? זה חזרה אחורה. להעביר מאח לאח זה דבר שקיים גם קודם. זה כבר קורה, זה קורה. אם אח אחד היה לו בנים, זה עובר לאח לאח. להעביר אחורה, זה לא פשוט. זה כזה לקרוא לו בכלל נשיא, לא מחשיב אותו כמלך. אבל דווקא יש, דווקא בירמיהו, כן, וזה, יש, ובנביאים אחרים יש רמזים לכך שהוא כן היה ציפיות ממנו לעשות איזה שווי, לעשות איזה שינוי של הרגע האחרון. כבר היה מאוחר הרבה. לפי חז"ל, פה נגזרה חורבן. פה, לפי חז"ל, גם לפי התנ"ך, פה נגזר כבר חורבן.
כל הזמן זה
יכול להתעכב ו... כן. כאילו זה ניסיונות תיקון ככה של הרגע האחרון פה, של הדקה אחרי הדקה 90, אם אנחנו כבר בענייני כדורגל. כן, אז עד כאן, ופעם הבאה נעשה את זה.